אוקיי, ערב טוב. גוש קפיטל או פתקתבה, כמו שאומרים. אני רוצה, קודם כל, אני רוצה לתת קרדיט למי שמגיע לו, קודם כל, ברור, לרפי קפלן, אנשי מעלה, שארגנו את הערב ויצרו את השותפות עם ישיבת הר עציון בשנה האחרונה, ביתי השני, מבחינת הלימוד, וגם ביתי הראשון, ישיב אוניברסיטה. הנושא, אני קצת תהיתי על מה לדבר, וקבוצת פייסבוק שבה אני משתתף לעתים, פמיניסטיות הלכתיות, הקבוצה שפרשה מהקבוצה היותר קיצונית, הפדחושיות, חברה אחת הציעה את הנושא, ונדלקתי עליו, וככה הגענו לכל כבודה בת מלך פנימה, האומנם. אני לא, זה לא מתאים להושענא רבה ולא מתאים לי גם להקדיש את השיעור להתלהמות או לכל מיני. אני רוצה שנעבור יחד על כמה מקורות, לנסות על פי ניסיון העבר, כי אני בין היתר גם היסטוריון במקצוע, על פי ניסיון העבר לראות מה הייתה או מה הן המשמעויות השונות שיוחסו לפסוק, לנוכחות הציבורית של האישה במקומות שונים. ננסה להתחקות אחרי קווי חשיבה וקווי שיקולים, קווים שונים של שיקולים שעיצבו את גישותיהם של אנשי הלכה ושל קהילות יהודיות בעבר, בכל אשר קשור לדמותה הציבורית או לנוכחותה הציבורית של האישה. ברור שלנושא הזה יש היבטים רבים, מאוד טעונים. אפילו הבניין הזה מסמל במידה מסוימת את המתח שמקיף את הנושא. הרי ב-1921, כשהכריזו על הבחירות הראשונות לוועדה המייצגת של היישוב העברי, היהודי או העברי במסגרת המנדט הבריטי, התנהל פה בארץ וגם בחו"ל פולמוס אדיר סביב השאלה מה זה כל כבודה בת מלך פנימה, סביב המוקד האם לתת לנשים זכות הצבעה, האם מותר לנשים להיות מועמדות למשרות ציבוריות. מי שכיהן כרב ראשי אשכנזי ראשון לארץ ישראל, הרב קוק, יצא בתוקף נגד מתן הצבעה לנשים, וגם קל וחומר מועמדות למשרות אמון. אני מתאר לעצמי שאפילו בבני ברק ובגאולה אין אף אחד שהיום שהיה מונע ממצביעות ג' להגיע להצביע, אבל מדובר בנושא שרודף אותנו, או שוק, שבעצם, שבו אנחנו מתעסקים המון המון זמן. אבל שוב, אנחנו נשאר איפה שזה בטוח, בימי הביניים ובתקופת הרנסנס. היתרון הוא שזה רחוק מספיק מהימים שלנו להיות פחות קונטנדרסלי, וקרוב מספיק לראות קווי דמיון לחיים שלנו. אוקיי, עד כאן ההקדמה. תפתחו בבקשה את, או סיקחו בבקשה את הדפים. הכל מתחיל והכל מסתיים בפסוק אחד. מה? יש עוד דפים? יש עוד? הכל מתחיל והכל מסתיים בפסוק אחד מספר תהילים. תהילים פרק מ"ה פסוק י"ד: כל כבודה בת מלך פנימה ממשפצות זהב לבושה. מה? כבודה. נכון, תודה. תודה. יש, אני הבאתי שלושה, יש שלל של פירושים על הפסוק הזה, הבאתי שלושה פירושים, דבריהם של שלושה מפרשים, כי שלושת המפרשים האלה מציינים או מסמלים או מייצגים גישות שונות לגבי עצם משמעות הפסוק, משמעותו של הפסוק. רש"י כותב ככה: אותן שכל כבוד תלוי בהן, והם כנסיות של מלך אשר נהגו עצמם בצניעות. עתה בגדיהם חשובים ממשפצות זהב של כהנים גדולים, משפצות קטונס תאים חלק מאבן יקרה. זאת אומרת, רש"י לא רואה בזה שום קשר לנשים, מי מאמו, מדובר בצניעות, בלבוש בלבד. אומר אבן עזרא, וטעם, אבן עזרא הרי ידוע, כאילו מאשימים אותו בקיצוניות, רדיקליות, איזה, לא יודע מה, איזה בן אדם שהוא לא הולך בתלם, פה, וטעם פנימה שהייתה שוכנת לפנים בארמונה, ולא הייתה נראית כלכל. זאת אומרת, האישה יושבת בתוך הבית, לא נראית לאף אחד, וזה לא כל כבודה בת מלך פנימה, כך הוא מפרש את הפסוק. המלבים במאה ה-19 ניגש לעניין מהיבט אחר, דומה לרש"י, והוא אומר, בארגז, כבודה כמו במזוודות, בארגז שהביא למנחה הונח פנימה כל כבודה של בת המלך, כל הדברים היקרים ונכבדים הראויים לבת מלך, תכשיטים יקרים וכדומה, וגם הונח שם לבושה ממשפצות זהב, לבוש יקר הנעשה ממשפצות זהב, זה המנחה שהביאו עשירי עם. זאת אומרת, כל הדברים היפים וכולי, הכל היה מונח בארון, לא הוצג לראווה. אז אנחנו, אם כן, נתחיל, השניים מתוך שלושת המפרשים פה מפרשים את הפסוק שכל כך מרבים לצטט אותו כמתייחס לשחצנות או לרבתנות חומרנית, שאסור לבן אדם לעשות לעצמו ללבוש בגדים מנקרי עיניים, אסור לא יודע מה, המילה הזאת עדיין נחשבת שולית, אבל להתגנדר פעם היינו אומרים, ככה להרות לכל ולהשתפצן דרך הלבוש. נקודה. זאת אומרת, שפסוק הזה אמור ללמד אותנו שיעור בצניעות גורפת גם על גברים וגם שים. נקודה. והאמת, שזה מה שבא לידי ביותר מכל פירוש אחר במדרשי חז"ל, במדרשי הרבה השונים, אני לא הבאתי את כל מה שיש, ברור. אני, כשעשיתי את החיפוש הראשון בפרויקט של בר אילן, כשקיבלתי 1,500 תוצאות, אני הבנתי שצריך לעשות, צריך לבחור משהו ככה מייצג. אבל הרבה תשומת לב הקדישו חז"ל לאור פירושו של הפסוק הזה, לעובדה של אהרון הכהן היה אסור ללבוש את בגדי הזהב שלו, אלא אם כן היה בתפקיד. סתם מסתובב בגדי הזהב לא. למה? זה לא צנוע. אסור ליהודי להשתחצן מבחינת להראות לאנשים את כל מה שיש לו ובזה להתגאות. אז זאת אומרת שמבחינה זו הפסוק שלנו, שבכלל לא קשור לנשים במיוחד, דווקא קשור למסורת מאוד מאוד מפוארת, מאוד מאוד ותיקה, לדעתי לא מספיק מפותחת היום. דהיינו, הניסיונות החוזרים ונשנים של חכמים ומנהיגי קהילות למעט ברבתנותם של יהודים, גם מבחינת הכסף, סכומי הכסף שהם שופכים, משקיעים בלבוש, ועוד יותר בלא תאמינו. הייתה תקופה שבה אנשים היו מתרוששים מהוצאותיהם של חגיגות, של בר מצווה, בת מצווה לא הייתה. היו אנשים שבאמת היו פושטים את הרגל אני מקווה שתאמינו לי, שהיו לובים כסף, יותר כסף ממה שהיה להם, כדי לעשות חתונה מנקרת עיניים לאנשים. אני יודע שזה לא קורה היום. אני יודע שלא, שלא פעם במאה ה-15 היו מזמינים, לא יודע, 800 איש, כל מי שהכה עוד מהמעון שהחתן והכלה הכירו את הילדים והיו זוכלים ביחד, ואנשים פושטים את הרגל וממשכינים את הבית כדי לעשות את זה, אוקיי, כבר לא עושים היום. אבל בימי הביניים כן, וניסו מאוד לצמצם את ההוצאות האלו, בגלל קודם כל שהכסף יכול ללכת לצדקה, וכסף כזה היה באמת מלא תפקיד יותר בונה. ויותר מזה, זה לא מתאים, כי כל כבודה בת מלך פנימה. תן לכם דוגמה פה רק מספר 8. אלה תקנות שהתקבלו על ידי כל הקהילות היהודיות ב-1419 בעיר פורלי. אלה שמכירים אותי יהודים כל מיימו אל איטליה, איטליה, אז אני לא יכולתי שלא להביא כמה דוגמאות, ותראה שרוב התמונות שהבאתי גם מאיטליה. בתקנות פורלי, אני רק הבאתי את הדוגמאות של לבוש, יש עוד כמה קטעים ששם מגבילים את המספר האנשים שמותר להזמין לסעודת ברית מילה ולאירוסין וכו', וכמה סוסים וכמה פרשים אפשר או מותר לפגוש את הכלה שמגיעה למקום החתונה מעיר אחרת. מה, לא מזמינים סוסים לפגוש את הכלה? הרי הסרטים שבהם מקשטים את המכוניות, הרי היום עובדים פחות. אוקיי. תסתכלו מספר 8. גם מלבושי הנשים שכבר נעשו עם בתי ידיים פתוחות, קודים זה פודיצ'נטו, תלבשנה אותם תוך הבתים כרצונם, אבל לא תהיינה רשאות לצאת בהם בגלוי מחוץ לבתים, ולא להתראות בהם בפתחי הבתים, אם לא יסתמו ראשונה הבתי ידיים, או תלבשנה עליהם מקטורן, בעניין שלא ייראה הצ'נטו כלל בעודם בחוץ, בגלל שהחלק התחתון של הבגד היה מלא ביהלומים ובאבנים יקרות. זה לא בעניין של חוסר כיסוי לגוף, אבל של הקישוטים. גם המקטורים שכבר נעשו, קופוריינטו, יצנתו את הלבשנה, יצנתו, אם תלבשנו אותם בחוץ, תעשה נקוח הצ'נטו. זאת אומרת, החלקים יותר מעריבים לא מרצים. בתוך הבית בסדר, בתוך המשפחה, רוצים להרגיש בסדר, יפה. אבל זה לא רק האנשים, אוקיי? אני יודע שתמיד זה בעיה, אומרים שזה סבבימן, זאת אומרת, האנשים כאילו אשמות, אבל זה לא ככה. תראו, קטע הבא, גם לא ילבשו האנשים יופתי משי. אסור להם ללבוש חליפות ממשי. או וילוטו, זה סוג של... איך נקרא לזה? זה סוג של מעיל, של ג'קט כזה מאוד מאוד צר שמבליט הרבה, משום דמות כלל בעיקר, אם לא בעניין שלא ייראה כלל בחוץ. זאת אומרת, אלא אם כן אתה מחסה משהו, אתה לובש איזה מעיל על. וכן אנשים לא תלבש לשום מלבוש משי או וילוטו מגולה, אם לא בעניין שלא ירא כלל, כל עיקר בעודם בחוץ. גם לא תלבש לו מלבוש שיש בו פרנצה מגולה, וגם בפתחי בית צוואר ובפתחי בתי ידיים מלבד. אוקיי, יש יותר עניין לאנשים, בגלל שדרכי הלבוש של אנשים היו הרבה יותר מגוונות מאשר לגברים. אבל רואים שהסיפור הזה של כל כבודה בפני הפנימה, זה עניין שתופס גם לגבי הגברים וגם לגבי אנשים, מה מותר להתלבש בחוץ ואין לו. זה לא רק עניין של שמה נעורר קנאה בעיני הלא יהודים, שזה גם שיקול, כשגרים בקהילות קטנטנות בקומות כמו איטליה, כשהיו המון המון לא יהודים מסביב, אלא גם עניין של שלא לפגוע באנשים שאין להם. אז זהו, זוהי שיטה אחת, זוהי דרך אחת בפירוש הפסוק. מצד שני, אנחנו די ברור לנו שברוב המקרים שמדברים על כל כבודה בדלת פנימה או בכל המסתעף ממנו, לרוב הדברים מתייחסים לשאלת ההתנהגות הנאותה של נשים. השאלה היא אבל, אוקיי, מה גורם לתשומת הלב המרובה הזאת? בעצם, תסתכלו במקום מספר 2, זה מדרש תנחומה שנתחבר בארץ במאה השמינית, אולי תשיעית, בגרסתה האחרונה, פחות או יותר מבטאת את הכיוון. דרך בנות ישראל לא קולניות ולא הולכות רגל רמה ולא פרוצות בשחוק. ואם תהיה, הייתה פרוצה באחת מהם, מטרה בה על פי שני עדים, זאת אומרת, מדובר בדיון במסגרת פרשת סוטה, ואומר לה, מה לך לשחוק עם פלוני, מה לך לדבר עמו? אם דיברה עד עכשיו מותרת לביתה ואוכלת בתרומה, נכסה עמו בסתר ושעתה כדי תרומה אסורה לביתה ולאכול בתרומה. קולני, אז אם היינו לוקחים את החלק הראשון, היינו אומרים, אישה, שבי בשתר. אבל זה לא זה. ואגב, כשמצטטים במדרש הזה, זה המשפט שהם מצטטים. אבל כשממשיכים, אני שואל אתכם, מה הייתה הבעיה פה? הקולנית, זה שהאישה קולנית? נכון. קולנית פרופר, זאת אומרת, נטו זה לא בעיה. הבעיה היא כי אם מישהו אחר ביחס לא נאות. זה הקטע. אוקיי? אז זאת אומרת, אני זוכר שאני ראיתי, זה מעניין, ראיתי את המשפט הראשון מהמדרש הזה, באיזה תחנת אוטובוס בגאולה, לא יודע, לפני שנתיים, כשאחד מהמבצעים הראשונים נגד, לא רק נגד הסמארטפונים בגלל האינטרנט, אלא בגלל שרצו שנשים יפסיקו לדבר בטלפונים בתחנות האוטובוס, בגלל שדרכן של דרך בנות ישראל לא להיות קולניות. אוקיי, אומנם כולנו יכולים באמת ללמוד משהו מזה, בכלל שאני חושב שכולנו, לכולנו הייתה החוויה הזאת שיש איזה מישהו באוטובוס שמדבר בטלפון ומגלה בכל באי העולם את כל הסודות הכמוסים של המשפחה, ודברים שאנחנו בחיים שלנו היינו רוצים לדעת. אני זוכר, פעם הייתי באוטובוס בקו 400, שזה אחד מבחינה אנתרופולוגית, אחד מהקווים היותר מעניינים בארץ. כשאיזו אישה סיפרה למישהי והצד השני, אני מתאר לה ככה זה נראה, שברוך השם הבת שלה משתחררת מבית תרצה והם כולם ככה ייפגשו בכותל ולא יודע מה. אבל הכל אני, אז בשלטים האלה בגאולה היו שאישה לא קולנית אז אסור לדבר בטלפון, זה לא עניין. המדרש בעצם אומר, יש התנהגות שעלולה להביא למצבים לא נאותים ולהתנהגות מינית מסוכנת למרקם המשפחה היהודית. זה מה שהיה אכפת לחזר. וכפי שאנחנו תכף נראה, זה בעצם היה השיקול, זה הקו המנחה לאורך כל הדורות. איך לשמור על ערכי המוסר המשפחתי והמיני של התורה בעוד אנשים נמצאים בחברה רחבה יותר ואולי פחות מקדה. אוקיי? כדי להראות לכם את המרחב, או בעצם את הקשת הרחבה שלה, שהדברים יכולים, הצורות השונות, שהדברים יכולים לתפוס, אני רוצה להתמקד בשלוש קהילות שונות בימי הביניים, ולנסות להבין במה מדובר. בהרבה מקומות, כשמדברים היום על, אתם, אוקיי, אז אני בכל זאת יום כיפור, סוג של יום כיפור, אז יש מקום לוידוי. אם לא תפסתם כבר, למרות מה שאמרתי בהתחלה שאני הולך להישאר בימי הביניים, יש מקום קצת להתפלמס עם דברים שנאמרים בהווה גם, אז אם לא תפסתם את הסיפור הזה, אז זה מה שלא הולך להיות. אוהבים לציין את הרמב״ם פה, הלכות אישות פרק י' ג' הלך י' ל'. מקום שדרכם שלא תצא אישה בשוק, בגפה, יש פה, בכיפה שעל ראשה בלבד, עד שיהיה עליה רדיד החופה את כל גופה כמו טלית, נותן לה בכלל הכסות רדיד הפחות מכל הרדידים. זאת אומרת שהגבר חייב לספק לאשתו את התוסף התלבושת הזאת שהיא תלבש על הבגדים שלה, ואם היה עשיר נותן לה לפי עושרו כדי שתצא בו לבית אביה או לבית האבל או לבית המשכן. זאת אומרת היא לא מרותקת לבית, היא יכולה לצאת לאירועים משפחתיים או, או לאירועים חברתיים משמחים או לא משמחים, לפי שכל אישה יש לה לצאת וללך לבית אביה לבקרו ולבית האבל ולבית המשתה, לגמור חסד לראיותיה ולקרובותיה כדי שיבואו הם לה, כדי שיבואו הם לה, זאת אומרת יש הדדיות פה, שאינה בבית הסוהר עד שלא תצא ולא תבוא. אבל גנאי הוא לאישה שתהיה יוצאת תמיד פעם בחוץ, פעם בחוץ, פעם בחובות, ויש לבעל למנוע אשתו מזה, ולא יניחן על הצאת, אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמיים בחודש, כפי הצורך, שאין יופי לאישה אלא לשב בזווית ביתה, שכך כתוב כל כבודה בת מלך פנימה. אוקיי, וואו. וואו. וזה לא הכל. תסתכלו בקטע הבא. מדובר בקטע שלקוח ממחברת הארוך לרבי שלמה אבן פחון, שנולד בברדד ונדד בכל הרחבי המזרח התיכון והגיע לאיטליה במאה ה-12, זאת אומרת בן זמנו של הרמב״ם, והוא אומר ככה בסוף השורה הראשונה: פירוש מנהג ארץ ישראל ובבל ואספמיה, כל הנשים מכסים פניהן בסדין, וכשכורכים אותו על פניהן מניחים דרך שפת הסדין, הוא אחד בבגד עין אחת, עין אחת להסתכל בו, עין אחת להסתכל בו, כי אסור להסתכל בנשים, ורבותינו אמרו מה הן להסתכל בקלה עד שלא נכנסה לחופה, מכלל שמי שנכנסה לחופה אסור להסתכל בה. ומניין היא, איפה רואים את זה בתורה? שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אחרי עיניכם זה תמיד הזנות, ועין שני הסרסורים של עבירה. ובארץ אדום בלבד הנשים מגולות פנים. Okay. אז אם כן, זוהי תמונה יותר עכשווית, בגלל הרי אין לנו תמונות מהמזרח התיכון בתקופה המוסלמית, כי המוסלמים אסרו ציורים כאלה. זאת אומרת שיש מסורת מסוימת לנשות השל, אם כי תראו שאנחנו זכינו לזה שנשות השל אפילו החמירו על מה שאימותיהן עשו בימי הביניים, בגלל שפה אין שום מקום לראות בכלל, זאת אומרת אין אפילו חריץ בתוך השל דווקא לראות. אין גם אין קישוטים, בסדר גמור. נכון, 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 כי שחור זה אין, זה לא... אם אני יכול באמת להעיר משהו, אני תמיד, הרי כולנו בארץ, מבחינה אנתרופולוגית, שוב, כולנו מתלבשים, כל אחד במדים שלו, יש המדים של הברנג'ה, יש המדים של החברה החרדית, ויש מישהו, יש לי שכנה שאומרת שהיא יכולה לקחת אישה שגרה בבית אל, ואישה שגרה באופרה, ובאמת מזהות מי גרה באופרה ומי גרה בבית אל, עד כדי כך הדברים הם, אוקיי, אני לא יודע, איך? אוקיי, בסדר. אז את תגידי לי אחר כך. את יודעת מה, אני אחיה בגלל. בכל מקרה, אבל השאלה היא, מה עומד אחורי זה? מצד אחד ברור שהשיקול או בעצם הדאגה של המחבר של אבן פחון הייתה דאגה להתנהגות לא נאותה. אבל לא תמיד מה שמוצאים בפוסקים ופועל יוצא ישר משיקולים הלכתיים טהורים. ודברי בן פרחות ודברי הרמב״ם אי אפשר להבין אלא על רקע העובדה שבאסלאם, לא אצל הערבים רק, באסלאם פרופר, לא כזו פונדמנטליזם ולא קיצוני, כלא קיצוניות, בהדית, בשריה, אסור לאישה לצאת מן הבית, אלא אם כן היא מכוסה מכף רגל ועד ראש, ולא מלווה, עד כדי כך עד כדי כך שיש חדית אחת לפי מוחמד אומר לאחד מהאנשים הכי קרובים אליו שאסור לה לרדת מביתה שהייתה בקומה העליונה כדי לסעוד את אביה שהיה לארץ דבן כי זה לא צנוע. אישה שהייתה נתפסת ברחובות עוד במאה השביעית, בוא נאמר מה שעושים בדעש באמת קטן על מה שמוחמד אומר שצריך לעשות בחדית. אז הרמב״ם פה מצרף בעצם, וגם עם פחון, מצרף שני שיקולים. מה מקובל בתוך החברה הכללית שבתוכה היהודים חיים, וגם שיקולים יהודיים טהורים, כמו ששאלת ההתייחסות הנאותה בין גברים לנשים. אנשים שלוקחים את הרמב״ם הזה והופכים את זה כאילו לכלל ברזל שיש על הסתות ממנו, פשוט לא מבינים את הרקע שעליו, את הרקע שאליו הוא מתייחס פה. לפעמים צריך, כפי שהיו אומרים בישיבות, לפעמים צריך לראות את הקורפיבן הקדוש כדי להבין במה מדובר. זה לא סתם. אז לשלוף את הרמב״ם הזה בכלל לא, בחברה שאיננה מתנהגת לפי הכללים האלה, אגב, אל תשכחו. עד היום יש מקומות שהיו, עד במאה ה-20 עוד, היו חוטפים בחורות יהודיות, צעירות, מחתנים אותן למוסלמים, וזאת הסיבה שבתימן למשל היו מחתנים בני דוד וכל מיני ילדים, כדי למנוע את החטיפות האלו. אז זאת הסיבה שהרבנית קפח, זכר צדקת לברכה, התחתנה עם בעלה הרב קפח, זכר צדקת לברכה, הוא היה בן 20 ומשהו, הייתה ב-10 או משהו, 11. זאת אומרת, המצב היה כזה שזאת הייתה הגנה עצמית רק. אז כל כבודת המלך פנימה משתרדבת פה בשיקול של הגנה עצמית קהילתיים, שבכלל לא קשורים להלכה. אז ואם אנחנו נעבור לקהילה אחרת, יותר דומה לעולם שבא, לעולם שאותו אנחנו, יותר דומה לעולם שבו אנחנו חיים, אז אנחנו נראה את ההבדל. אם אנחנו עוברים מהעולם המוסלמי, אגב, המצב הזה של אנשים בעולם המוסלמי, הנשים היהודיות בעולם המוסלמי, היה כחי וקיים בתימן עד היום, אבל במקומות אחרים עד שהאירופאים התחילו להגיע לצפון אפריקה ולמזרח התיכון במאה ה-20, אבל לפני כן דיר בלק, זה היה, ככה הייתה אישה יהודייה שרצתה לשמור על הכבודה ועל עצמה חייבת להתנהג. כשאנחנו עוברים לעולם הנוצרי, אבל אז זה כמיטב המסורת של יהודי תימן שהלכו לפי הרמב״ם, והרמב״ם אומר שהחברות תבקרנה את האישה וכו' וכו', וכל הכל בצורה, נכון. זה גם עניין שאני, מספרים לי שלפעמים האנשים גם רוצות איזה פסק זמן מהדברים, אני לא יודע, כך שמעתי. בכל מקרה, לא, אתה חושב שרק לגברים יש פרלמנטים של יום שישי? מה זה? בכל מקרה, כשאנחנו עוברים לעולם הנוצרי, היהודים שהיו בעולם הנוצרי, האשכנזים, כפי שמכנים אותם, אנחנו רוצים עולם אחר לגמרי. שם בכלל הנשים בעולם הנוצרי היו יותר, הסתובבו יותר בחוץ, למרות העובדה שחלוקת העבודה בכל זאת הייתה מאוד מסורתית, מי שניהלת, מי שניהלה את משק הבית היו אנשים, והגברים, כל אחד עשה מה שהוא עשה, אבל בכל זאת, אצל יהודי האשכנז, כבר בתחילת ימי הביניים, אנשים תפסו מקום הרבה יותר בולט, לא רק בייעול הבית, ולא רק בחינוך הילדים, אלא בפרנסת המשפחה ובניהול הקהילה. אוקיי, למשל, במהלך המאות ה-11-12, עשירית ה-11-12, זאת אומרת תקופתם של רבינו גרשום מגולה, תקופתו של רש"י וגם של בעלי התוספות, היהודים בגרמניה, בצרפת, גם בפרובנס במידה מסוימת, היו עסוקים יותר מכל בסחר בינלאומי. ולכן הם נאלצו לנסוע לתקופות די ארוכות למזרח התיכון, אפילו למזרח הרחוק. ויש לנו כל מיני עדויות על היהודים מצרפת ומגרמניה שמגיעים עד לסמרקנד, שמגיעים לברדד, והיו המון המון אשכנזים שהיו גרים תקופות די ממושכות במצרים, בסוריה ובארץ ישראל. ולכן הם השאירו את נשותיהן לנהל את ענייני העסקים בבית, מהלך שנים, להלוות בריבית, לסחור בסחורות ששלחו הביתה, מה שלא יהיה, וזה אילץ אותן לא רק לבוא במגע עם יהודים, אלא גם עם לא יהודים. וככל שיהודים יותר ויותר התעסקו בהלוואה בריבית, יותר ויותר באו אנשים שנשארו בבית במגע לא רק עם הלא יהודים הנוצרים המצויים, אלא אפילו עם שרים. יש לנו עדויות בתשובות של ראשונים, של בעלי התוספות, על נשים מסוימות שהיו להם קשרים מאוד מאוד קשרי עסקים מאוד מסועפים עם האצילים, עם הדוכסים וכל הלורדים האלה והרוזנים, וזה הפך את הנשים האלה למאוד לא מבוקשות לתתן איתן, אבל לתתן עם הבנות שלהם. אוקיי? זאת אומרת, הוא עשה כסף בדרך המסורתית, הוא התחתן איתו. אז אנחנו רואים נשים שבאמת היו בעלות עצמה בתוך הקהילה וגם מחוץ לה. אגב, בוא נאמר ככה, אנחנו יודעים שזאת הסיבה שאכן רבנו גרשום, זאת הסיבה שרבנו גרשום אסר נישואי כתר. אין איסור להתחתן עם יותר מאישה אחת. אז למה פתאום, למה קם רבינו גרשום והחליט לכנס את כל הקהילות באשכנז ולאסור לגברים לשאת אישה על אשתו? פשוט מאוד. בוא נאמר את זה ככה. קאופמן ממיינץ נוסע לאלכסנדריה של מצרים לשנתיים, שלוש, ארבע שנים, כדי לנהל עניינים, ואיך אומרים, בוי בוי בוי, ויש לנו הרבה תעודות ומידות על נוכרים, לא מדובר בגויים, מדובר ביהודים מחוץ למצרים, שהיו מתחתנים עם בנות המקום, מקימים משפחה ומביאים ילדים, לא מספרים לחלל כמשקסור רבקה שם במיינץ, שיש להם איזו משפחה נוספת, חוזרים הביתה, אחרי שיוצאים לפנסיה, שולחים את הבן לתפוס לנהל את העסק באלכסנדריה. לא מסורים לא את המידע הסמוי הזה. אז מה מסתבר? איזו סכנה מתעוררת? שמאח נושא את אחותו. ולכן, כדי למנוע את הבעיה הזאת, אמר, קבע רבנו גרשום, לא אבונה, שלא מתחתנים עם יותר מאישה אחת. ושמה תגידו שזה סתם סיפור, וסתם רגישות של האשכנזים, יש תקנה מפורשת של הרמב״ם. הרמב״ם בין היתר גם היה רופא בכל מיני, וגם היה ראש הקהילה במצרים. הוא העביר תקנה לפיה אסור לנוכרי להתחתן עם בת המקום, אלא אם ישלח גט לכל אישה שיש לו באיזה שמו, איזה מקום שהוא. בכל... בגלל שהוא גם היה איש מסחר והכיר טוב מאוד את השטח. זה לא רבנים שיושבים בישיבות, הם גם היו אנשי עסקים. ההבחנה בין אנשי בין הבעלי בית לבין הרבנים לא הייתה הבחנה ברורה, זאת אומרת הם היו אותם אנשים, הם הכירו טוב מאוד את העולם המסחר והעולם המעשה. בכל מקרה אנשים היו שמה בכל מקום, תפסו מקום מרכזי בחברה. רואים פה מספר 5 במאה ה-12, רבי אליעזר בן יואל הלוי כותב במיינס, שבכל יום ויום הולכות נשים עם 2 או 3 אנשים ורואות שבעלי תורה אין מוכין בידם. הרבנים סמכו על הנשים האלו ולא ידידי יסדס לסור, לא ברור שבכלל זה הדבר כזה אסור, בגלל שהחיים, חיי המסחר השוטפים חייבו את זה. אבל מה? היה חשש שהמגעים יהפכו ליותר מעסקיים, ולכן יש לנו אינדיקציות. זוהי תמונה, ציור יחסית מאוחר, אבל היא תמונה די מייצגת. זה לקוח ממכלול רוטשילד, אחד מכתבי היד המאוירים המפורסמים והמשוכללים ביותר בעולם. הוא יושב פה, הוא נמצא במוזיאון ישראל. מי שרוצה לקנות פקסימיליה, יש חברה בלונדון שמנפיקה פקסימיליות מדויקות של כתבי יד כאלה. זה רק יעלה לכם 15,000 שקל. אבל מי שמחפש מתנה למישהו שיש לו את הכל, אז הנה מתנה מדהימה. שימו לב, התמונה הזאת היא של אישה יהודיה, האיור בא כדי לאייר קמו בניה וישרוה בעלה ויהללה. אז הנה יש לנו את הגבר ואת הבנים בצד ימין, באישה שהיא שלטת על הכל. אבל שימו לב איך שהיא לבושה. היא לבושה בצורה מאוד 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 צנועה, מאוד 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 פשוטה, מלכותית מבחינת התנוחה והאווירה והרושם שהיא משדרת, אבל מכוסה, חוץ מגבות העיניים לא רואים כלום. אוקיי? וזה בכוונה, זה היה בכוונה כדי לנטרל את המימד המיני של דמות האשת עסקים, כדי להתגבר על הבעיה הזאת של דברים רעים שיסתעפו. אז יש לנו פה מתח מסוים בין יותר ממסוים בין השניים. יש לי עוד כמה תמונות להראות לכם באותה מידה. זוהי תמונה מכתב יד גרמני במאה ה-14. רואים זה סצנה של מתן תורה, ושימו לב, גברים ונשים עומדים מעורבים במרגלות הר סיני. יש את ההרגשה שיש מקומות שהאישה משתתפת במתן תורה, אין מחיצה, אין הפרדה, כולם מקבלים כולם, גם הגברים גם הנשים מקבלים את הלוחות ביחד. כנ"ל, זוהי מהגדת דרמשטט 1430, על התמונה אני חייב להודות לדוקטור דבורה הרושס מאוניברסיטת בן גוריון, שפה זה מהגדה. רואים, וזה לא, זה לא סביב הסדר, אבל שולחן הסדר, גברים ונשים לומדים בחברותה, זאת אומרת כל כבודה בדנה לפנים היפה, אבל בלימוד קהילתי יש מקום ללימוד בסבתא, כנראה בגלל שהאווירה מנטרלת את המימד המיני, או לפחות משרה אווירה של יראת שמיים, מה שמאפשר את המשא ומתן התורני במסגרת הזאת. ואני לא המצאתי את הרעיון הזה, מי שהולך עם זה עד הסוף הוא לא אחר מהרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. באחד מתשובותיו ביחווה דעת, אנחנו מסכימים זוכרים את פינת ההלכה, הוא נשאל האם מותר לאישה לברך הגומר בבית הכנסת, הוא פוסק חד משמעית מותר, ואין בעיה של קול באישה ערבה, בגלל שהקונטקסט של בית הכנסת מונע את המחשבות הזרות שאולי היו קיימות בהקשרים אחרים. אז כל כבודה בת מלך פנימה, נכון, אבל הקונטקסט בין היתר גם קובע בגלל שהשיקול או הדאגה היא הדאגה של הבלתי נאות. מה? בסדר, אבל זה מדובר בבית המקדש, מדובר בחגיגה. לא שמעתי את השאלה האמת.
הם לא
יושבים
ביחד, יש
עדיין הפרדה,
זה לא כמו
בתמונה. בסדר, כי פה לא מדובר בבית הכנסת, מדובר באיזה אולם שיש שם איזה שיעור משותף. מה שאני רציתי, ציינתי את רב עובדיה כדי להראות שבאמת שהקונטקסט יכול באמת לנטרל את השיקול ההוא, זה מה שאני רציתי לומר. הנה, יש לנו פה, שוב ממכלול רוטשילד, שלמה המלך מלמד... מלמד משלי לכל הקהל, וגם שוב יש פה חברה מעורבת ששומעת את השיעור. הבעיה היא שאני לא כל כך בטוח לגבי מי יאר את הסיפור הזה, בגלל שהגברים נראים כמו נזירים נוצרים. אז הבאתי את זה כי זה יפה, אבל היו לי היסוסים. כאן אני הייתי צריך לחוס את זה קצת. שוב, כאן יש לנו, שוב, סביב הפיוט שאומרים, שהשכנזים אומרים, אז באמצע הלילה, אז, איך אומרים לזה? אז, נכון, נכון. אז יש לנו פה כל מיני תמונות קטנות של גברים ונשים לומדים תורה כאיורים לזה. חבר'ה, הרעיון הוא ש... שברור שלמרות עובדה שבאותה תקופה, שוב לא יכולתי להביא את הכל, ישנן קולות חזקים של רבנים נגד אותה פעילות מסחרית של נשים שלא תלכנה יותר מדי ותהיינה רוכלות וכו' וכו'. בכל זאת בתוך המסגרת הקהילתית הרי מדובר בלימוד מעורב. אז יש לנו פה ככה, צריך לאזן את התמונה. יותר מזה, הרי הגדת דרמשטט כנראה נרחשה על ידי אחד מראשי הקהילה, בן אדם שחשב, רצה שהאיורים ישקפו את ההווי היומיומי שלו בתוך גרמניה. זה לא איזה המצאה. וכל החוקרים סבורים שאפשר באמת להסתמך על התמונות האלו כדי לדעת איך נראו אנשים וכו'. אוקיי. האווירה המוסלמית.
לא, האווירה
הנוצרית. הנוצרים לא הגבילו את הנשים שלהם כמו שהגבילו המוסלמים. בדיוק, בדיוק, בדיוק. יש מלכות ויש רוזנות ויש כל מיני נשים שהתעסקו בחום. האווירה הייתה אחרת לגמרי. מדובר בשתי תרבויות. מה? בכנסייה ישבו ביחד בשלב מאוחר יותר, בשלב מוקדם יותר יש סימנים מאוד ברורים שישבו בנפרד. זאת אחת מההוכחות העקיפות שיש הפרדה בישיבה בבתי הכנסת העתיקים, בגלל שהנצרות הרי צמחה מתוך היהדות. אוקיי, אז כאן, מכיוון שאין לנו הרבה זמן, אוקיי, העובדה שהרגילות של נשים וגברים ביחד יכולה להשפיע על על ההיקפים של כל כבודה בת מלך פנימה. לדבר הזה יש השלכות הלכתיות ישירות, על אחת מהן אני רוצה, על שתיים מהן בעצם, אחת קיימת ושנייה שאני רוצה להציע, בהחלט יכולות להיות השלכות מאוד מאוד מרחיקות לכת. תסתכלו מספר 7. מי שזכה ללכת ולחגוג חגיגת ברית מילה, okay, יודע שכשנותנים שם לרך הנימול, מה עושים? על מה, הם מברכים על משהו? מברכים על הגפן.
אני מברך על הגפן, אבל...
אוקיי.
מברכים על הגפן, מברכים על היין, יפה. למי, מי שותה את הכוס? אוקיי, קודם כל נותנים קצת לתינוק,
נכון, נכון, וגם שוב, אז כנינים בינינו זוכרים באיש חסיד היה. היה אחד מהמערכונים היה סביב הסיפור הזה של, של היין. אבל לא, הוא רק נותנים לו איזו טעימה. מי שותה את הכוס? אז יש כאיזה, זהו. אז מה, בסדר, אז נותנים למורה, לא נותנים למברך, או נותנים לה, למי שלא יהיה. תסתכלו במספר 7, הרי הכוס, אין חובה לשתות מהכוס. אין חובה שתהיה כוס שם. נותנים משם והילד וגמרנו. אומר הרביה, אוקיי, זה כבר לא רוצה ללכת לשם. הרביה כותב ככה, אבל כוס של מילה, שהכוס אינו אלא בשביל רפואה של האם והילד, וזה מבוסס על ציטטה מהתלמוד הירושלמי, ובעבור כך נהגו לטבול אצבע ביין שבכוס ניתן לתוך פיו של התינוק, ונותר שבכוס שולחים להם לשתות בשביל רפואה, וכן נוהגים בכל מלכות לומברדיה. זאת אומרת שהמנהג היה בגרמניה ובצפון איטליה, שנותנים את הכוס לאישה, בכלל שהכוס אמורה לעזור לאישה שילדה להתרפא. כי אין דבר יותר חשוב מאשר ללדת. אני זוכר כשסיימתי את הדוקטורט, ואני אמרתי שזה ממש כמו ללדת, אשתי אמרה, אתה לא יודע מה אתה עושה. ואני שתקתי. בכל מקרה, אז זה היה מנהג הקבוע. ושימו לב, זהו ציון של ברית מילה מרגנסבורג בגרמניה, 1300 בערך, ורואים המואל והסנדיק, ורואים את האמא, כנראה שמדובר בתאומים, באמא וכל מיני נשים בתוך החדר. כעבור 100 שנה, לא סליחה, כעבור 100 שנה יש לנו את הקטע הזה ממהריל, רבי יעקב הלוי שהיה אחד מגדולי אשכנז אחרי המגפה השחורה, אמר מארי סגל, שכתב מהר"ם, זאת אומרת, מארי סגל המהריל שקבע כל המנהגים של אשכנז, של אשכנז, וחי בדיוק, הוא נפטר איזה 6 שנים לפני, 6 שנים? לא, 4 שנים לפני שצירו את התמונה הזאת. אומר מהר"ם רוטנברג, האישה שהיא בעלת ברית ליטול הילד מהיולדת, להוליכו לבית הכנסת, להימו, תוליכנו עד פתח בית הכנסת, ולא תיכנס אל תוכו להיות גם סנדיק, לשם להימול הילד על ברכיה, משום פריצות שתלך אישה בין אנשים. לומדים שהיו נשים שהיו משמשות בסנדקאות. ואמר מסתמה, אמר המהריל, מכיוון שהקפיד המהר"ם שלא תיכנס האישה בעזרה בין אנשים, מסתברא גם כן שלא ייכנס איש בין אנשים וכל המרבה להתרחק מהם, הרי זה שמשובח. רואים בדיוק נגד מה מתלהם או פוסק המהר"ם רוטנברג, כי בו בזמן שהוא כותב את הדברים, ככה יש לנו תמונה של הברית מילה. מה קרה? מה שקרה זה ככה. רבי מאיר מרוטנברג היה אחד מהפוסקים האשכנזיים הבודדים שקיבל את גישותיהם של חסידי אשכנז. החסידי אשכנז היו קבוצה קיקיונית, קטנטנה של אנשים, דווקא מרגנסבורג, שמאוד מאוד הקפידו שלא לראות נשים. פחדו או שהיו, באמת חששו מהירום שלהם, ולכן בכל מקום שהייתה תערובת, אמרו, יופ, לא עושים, צריך להפריד. זה לא נתפס על הכל למעשה אצל רובם, אבל מכיוון שמהר"ם רוטנברג נחשב לגדול, ממש נחשב, לגדול הפוסקים של סוף תקופה, כבר עשר סופות, דעתו בנושא הזה התקבלה. איך אני יודע שזה מה שקרה אצל חסידי אשכנז? ככה, תסתכלו בקטע הבא, ספר חסידים, סימן האלף קוף קף, המברך שהשמחה במעונו, צריך לחקור אם קיימו בגילו ברדת. זאת אומרת, אתה בחתונה, ואתה רוצה לברך שהשמחה במונו בברכת המזון, אתה חייב לראות שהאווירה נאותה. אם רעדה במקום גילה, קיימו. אבל אם אדם לוקח לו אישה שאינה הוגנת, או הוא אינו אגון, זאת אומרת, זה לא שידוך טוב, או שניהם אינם מהוגנים, לא מהוגנים, מהוגנים, במקרה הזה יכול להיות שהם גם מהוגנים, או אין תרבות שם וליבול פה ביניהם, או נשים יושבות בין האנשים שירורים שם, לא ייתכן לברך שהשמחה במונה. אם יש ישיבה מורבת, אומר ספר חסידים, שזה לא ספר הלכה, זה ספר חצי אבקרטי כזה, אז לא מברכים. כנראה שהיו כאלה שקיימו את דבריו של ספר חסידים, והיו כאלה שלא, היו מנהגים שונים. מרם רוטנגל מאוד רגיש לזה, ולכן גירש את הנשים מברית המילה, ואז נפתחה השאלה, למי נותנים על כוס היין? מגיעים למאה ה-17, בא רבי מרדכי יפה, תלמידו של הרמ"א, של רבי משה יסליס, וכותב ככה: אמרו בספר חסידים, כל מקום שאנשים ונשים רואים זה את זה, כגון בסעודת נישואין, אין לברך שהשמחה במעונו. לפי שאין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כי שיש בו הרהורי עבירה. ואין נזהרים עכשיו בזה. ואפשר משום דעכשיו מוגלות אנשים הרבה בין אנשים, ואין כאן הרהורי עבירה כל כך. תדעני לקקק יקיר מזה מקבל, זה כמו כל מיני, תסלחו לי, האווזים הלבנים, האווזות לבנות שמסתובבות, מתוך הרגלן בינינו, וכן דשו דשו, אנחנו רגילים לזה. זאת אומרת, שהרגישויות משתנות, ויתכן שמה שהיה נכון במאה ה-13, לא נכון במאה ה-17. ויכול להיות שמה שהיה נכון מבחינת רמת הפחד לחוסר נאותות, לא, סליחה, נאותות, במאה ה-19 לא נכון לגבי המאה ה-21. אני אישית רוצה להציע, ואני ראיתי אתמול שידידי הרב בני לאו קדם אותי בנושא הזה, שאולי יש מקום להחזיר את הרע ליושנה ולהחיות את המנהג שבברית מילה ישלחו את הכוס, את הכוס הברכה לאישה ושהיא תשתה, כי היא הרי עשתה את העבודה. מצד שני, מה גרם לחסידי אשכנז שיהיה להם כל כך אכפת מהנושא הזה? בגלל שבמאה ה-12 אנשים התחילו להיות יותר רגישים לעולמם הפנימי וגם לעוצמת היצרים שלהם. זה מה שהביא למשל את הרב צבי יהודה קוק זצ"ל לומר שכל ההיתרים על, 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 על חצאיות וכל הדברים שמתיר המשנה ברורה חייבים להיות אסורים היום. הוא לא למד פרויקט, יכול להיות שכן למד פרויקט, אבל בחברה שלגמרי חדורה במיניות ובהידרדרות מוסרית, השאלה היא האם הדברים כן השתנו. אז פה האיזון הזה בין שלא תהיה אישה כמו בבית סוהר ויוצאת לעבודה וכו', מול החששות, מול מוטיבה של החברה שבתוכה אנחנו חיים, זה לא כזה ברור. זאת אומרת שכל הדרך אנחנו עשינו, אני לא אומר שצריך ללבוש את השלים בבורקות, תזבו, אבל כל הדינמיקה הזאת היא ממש נשארת היום, ממש אותה דינמיקה של יתרונות ומגרעות ומה הם הגבולות וכו'. אני לא אמרתי שאני לא אסיים עם איזה פסק הלכה, זה לא בשביל זה, אבל אני כן רוצה שנסיים עם, אני רציתי לתת לכם חומר למחשבה, קצת פרספקטיבה היסטורית והלכתית, אבל הכי חשוב בליל הושענא רבה זה בעצם לעיין במספר 9 מסדר אליהו רבה. דבורה אשת נביאה, היא האישה, תמיד מציינים אותה, היא הייתה שופטת ישראל, מנהיגה, נתנה לברק בן אבינועם באבו אבו שהוא היה פחדן, בין היתר, הססן. מה אומר,
מה אומר סדר אליהו הרבה? וכי מה טיבה של דבורה ששפטה את ישראל ומתנבט עליהם? הלא פנחס בן יאיר אלעזר עומד ואומר, מעיד אני עליי את שמיים ואת הארץ, בין גוי ובין ישראל, בין איש ובין אישה, בין עבד ובין שפחה, הכל לפי מעשה שעושה, כך רוח הקודש שורה עליו. כל ההחלטות האלו חייבות להיות מתקבלות לא על יסוד אג'נדות, אידיאולוגיות, פמיניסטיות, לא פמיניסטיות, אנטי ו, אלא מתוך שיקולים של יראת שמיים. אם השיקולים, אם ההחלטות תתקבלנה מתוך יראת שמיים, אז תהיינה פרות קיימה. תתכתבה, תודה רבה.